קראנו השבת את פרשת וישב. אני רוצה לגוע בנקודה מסוימת. חז"ל אומרים, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, נוח לו לאדם שימסור עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. מנלן מתמר. דכתיב והיא מוצאת. והיא, כן, כמו שחכמים לומדים את זה, שהיא אומרת, היא לא מספרת ממי הרע, אלא אם יהודה יודע, בסדר, ואם לא, היא מוסרת את עצמה להישרף. גם חכמים אמרו לנו, כל המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים. נשאלת השאלה, האם האמירה הזאת של חכמים היא מחייבת באמת למסור את הנפש בפועל ולא להלבין פני חברו ברבים? כי כתוב המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים, לשפוך דמים אסור, וצריך אדם למסור את הנפש ולא לשפוך דמים. עוסק בזה בתשובות בניין ציון, בעל ערוך ננר, אתה אחד מהגדולים, 150 שנה. התשובה הזאת נכתבה בשנת תרי"ג. זאת אומרת, לפני, כמו שאמרתי, קרוב כ-150 שנה ויותר, קצת. והוא מברר את הדבר הזה, האם צריך ממש למסור את הנפש ולא להלבין? הוא אומר כך. כבר העירותי, לפי מה שכתוב בגמרא בבבא מציעא, כל הלבין פני חברו ברבים כאילו שופר דמים, אם כן שווה הלבנת פנים לרציחה, כמו שברציחה ייהרג ואל יעבור, הוא הדין בהלבנת פנים. אלא ששם כתבתי שמזה אין ראיה, כי כתוב גם כל המבזה את המועדות כאילו עובד עבודה זרה. על עבודה זרה גם צריך למסור את הנפש. אז מי שמבזה את המועדות צריך למסור את הנפש. ועוד יש כמה דוגמאות של מקומות שחכמים דימו מעשים מסוימים שהם כמו עובד עבודה זרה. אלא שכאילו זה לא ממש. כאילו עובד עבודה זרה זה לא ממש. המלבין פני חברו ברבים כאילו שופר דמים, כאילו זה לא שופר דמים, זה, יש בזה דמיון מה לשפיכות דמים. אבל מהגמרא, במסרת ברכות ובעוד כמה מקומות, שאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, שנוח לו לאדם שימסור עצמו לתוך כבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים נלן מתמר, התוספות במסכת כתובות אומרים שכתוב והיא מוצאת, והמילה מוצאת כתובה בלא א', כאילו, ומדייק התוספות, רך גריס מוצאת בלא א', לשון ויצאת אש בציון. כלומר, היא נשרפת, מוצאת, כבר היא מתחילה, מתחילה האש לבעור. ופני יהושע בספר הכתובה שם נדחקו, מה בעיה תוספות בזה? מה הוא הוסיף בזה שהוא אמר שהמוצאת זה בלא א' ושזה כאילו ממש נשרפת? אז הוא מפרש, והוא אומר, לעניות דעתי, הפירוש הוא מה שהרחיבו התוספות דיבור זה בבבא מציעא. שכתבו שם מוצאת בלא א', זה גם בבבא מציעא יש את הגמרא הזאת, כמו ויצאת אש בציון, שהייתה קרובה לאש כבר ולא שלחה לו, אלא ברמז. אם לא היה המודה, לא הייתה מפרסמתו. כך אומר התוספות במסכת בבא מציעא בדף נ"ט. הוא אומר, ונראה כוונתו של התוספות להפוך מרש"י. כי רש"י אומר, מוצאת מפרש שהוציאו אותה לשריפה. אם יוציא אותה לשריפה, אז יש הכלל ש... אם אדם יכול, אם נגד, רודפים אותו, והוא יכול להציל את עצמו בעבר אחד, ולא להרוג, אז הוא אסור לו להרוג כדי להציל את עצמו. אז גם כאן, להלבין פני חברו, זה להרוג, כן? זה כמו הריגה. היא חשבה שיש לה עוד דרך אחת, שאולי היא לא צריכה להלבין על ידי שהיא תשלח לו ותגיד לו אם הוא רוצה להודות. זה תלוי בו. אבל אילו היו ממש, כשהגיע ממש לאש, יכול להיות שהייתה אומרת, אני רוצה להגיד לכם, זה לא סתם, זה ממנו. אז היה, מקודם הייתה לה עוד אפשרות להציל את עצמה בלי להלבין אותו, אבל אם לא הייתה ברירה, אולי הייתה עושה את זה. בא התוספות ואומר, לא, היא מוצאת. כבר זה מדובר ויצאת אש, מדובר כבר שהיא כבר מתחילה לסרב, והיא מוסרת את נפשה כדי לא להלבין. זאת אומרת שיש ללמוד מכאן שממש צריך למסור את הנפש ולא להלבין פני חברו ברבים, כי אם אדם אומר תהרוג ואם לא יהרגו אותך, אז הוא חייב להרג. מאי חזי דדמא דידך סומא כתפיים דמא דחברך. ואותו דבר, המלבין, שהמלבין הוא כמו שפיכות דמים, הוא ממש שפיכות דמים. הוא מביא ראיה נוספת, שממש צריך למסור את הנפש. הנה התוספות במסכת סוטה, גם כן על הגמרא הזאת, הוא אומר, כתבו, מה שכתוב על ילבין פני חברו ברבים, נראה דהי דלא חשיב לבהד ג' עבירות שאין עומדים בפני פיקוח נפש, עבודה זרה, גילוי הרעויות ושפיכות דמים, למה לא כתוב גם המלבין פני חברו ברבים? כי גם על זה צריך למסור את הנפש, כמו שראינו כאן. בתמר, עונה התוספות, משום דעבירת הלבנת פנים אינה מפורשת בתורה, ולא נקט אלא עבירות המפורשות, עד כאן לשונו של התוספות. כלומר, התוספות אומר, באמת היה צריך לכתוב את זה בתוך העבירות שצריך למסור את הנפש. ולמה זה לא נכתב? מפני שזה לא נמצא מפורש בתורה, וכתבו שלושת הדברים האלה. אבל באמת זה אחד מהדברים שצריכים למסור את הנפש. ככה משמעות פשט התוספות. אמנם בעל המניין ציון אומר, למה זה לא כתוב בתורה? כתוב בתורה שאסור, יש מקור בתורה שאסור להלבין פני חברו ברבים. לאו דלא תיסה, לא תיסה עליו חטא. הוכיח, כן? תוכיח את חברך, לא תיסה עליו חטא, שאסור להלבין אותו. אז אם כן, יש לזה מקור בתורה, אבל כיוון שזה לא מפורש על הלבנת פנים, אולי זה, לזה כוונתו של התוספות. מוסיף עוד בעל ערוך לנר ואומר שגם רבינו יונה בשערי תשובה כתב שצריך למסור את הנפש ולא להלבין פני חברו ברבים. הוא מביא את לשונו, והנה אבק הרציחה, כלומר בשערי תשובה הוא כותב בשער שלישי את העבירות, מונה את עבירות שצריכים לשוב מהם בתשובה ולתקן ואת חומרתם, והוא אומר, הנה אבק רציחה על בנת פנים, כי פניו יחברו ונס מראה האודם ודומה אל הרציחה. וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה, כי צר על בנה מר ממוות. על כן אמרו חז"ל, לעולם יפיל אדם עצמו לכבשן האש ולל ילבין פני חברו ברבים. ולא אמרו כן בשאר עבירות חמורות. אכן דימו אבק הרציחה אל רציחה, כמו שאמרו, ירק ולא ירצח. ודומה לזה אמרו שיפיל עצמו לכבשן האש, ולא ילבין פני חברו ברבים. למדו מזה מעניין תמר שנאמר והיא מוצאת. ואף כי שהוציאו על להישרף, לא גילתה כי הייתה הרע מיהודה שלא רצה להלבין פניו, עד כאן לשונו. אם כן, אומר בעל ערוך לנר. ראשית כל הוא כותב במפורש את הדברים הללו שפשט הדברים, וכאן גם יש לנו תירוץ והסבר מאיפה אנחנו יודעים ממש שצריך למסור את הנפש. הרי שכתב גם כן, כמו התוספות, על הלבנת פני חברו יהרג ואל יעבור. רק שהוסיף שהוא בכלל רציחה, דמקרה אבק רציחה. ולכן אין קושיה למה לא חשיב, למה לא חושבים את זה בתוך השלושת הדברים שצריכים למסור את הנפש, כי כן נחשב. כתוב לא תרצח, ושפיכות דמים צריך למסור את הנפש ולא לשפוך דמים, וזה בכלל לא תרצח. זה אבק רציחה. כמו שאבק הזה, עבודה זרה, צריך למסור את הנפש. להתרפות מעצי אשר רע, או אבק גילוי עריות, לעמוד לפניו ערומם, אם הוא לא, אם אדם היה במצב כזה שהוא נכנס לאיזה מחלה כזאת, שהיא כל כך רצה לראות אישה, שאם תעמוד לפניו, אז הוא כבר, זה יציל אותו ממוות. אסור, גילוי עריות. גם אבק גילוי עריות אסור, לא רק צריך למסור את הנפש על זה, ולא לעבור. אז אותו דבר, גם יש אבק רציחה, כמו שיש אבק גילוי עריות, ויש אבק עבודה זרה, אז יש אבק רציחה, שעל זה צריך למסור את הנפש. לכן אומר בעל ערוך נענר, קשי עלי על הפוסקים, שלא הזכירו רק אבק עבודה זרה להתרפות בעצי אשרה, וכן אבק גילוי עריות לספר עמה, ולא גם כן אבק דשפיכות דמים. הוא אומר, אולי זה נרמז במה שכתב הרמ"א, כל איסור עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים, אף על פי שאין בו מיטה, רק לאו בעלמא, צריך להרג ולא לעבור. הוא אומר, לא נתבאר איך משכחת לאו בעלמא אצל שפיכות דמים. אצל גילוי עריות יש לפעמים קראת, יש לאווים, וגם בעבודה זרה יש ממש עבודה זרה, והמלאכות מסוימות שהן עבודה זרה, יש דברים שהם לא, שלא חייבים עליהם מיטה, אלא רק לאו, אבל בשפיכות דמים, שיש הריגה קלה, שיש בה רק לאו ולא רציחה, זה לא מצינו. עכשיו הוא אומר, כן, אם הרמ"א אומר, כל איסור עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, אף על פי שאין בו מיטה, רק לאו בעלמא צריך להרג ולא לעבור. איפה מצאנו לאו בעלמא שפיכות דמים? לפי הנעל, אתי שפיר. המלבין פני חברו ברבים, זה שפיכות דמים קלה, כאילו. אבל צריך למסור עליה את הנפש. וזה מסקנתו. היה אפשר לחשוב בפשטות, שאנחנו קוראים את המאמר הזה, זה נראה לנו שזה בעצם, חז"ל יותר רצו להבליט את החומרה של מלבין פני חברו ברבים, ולהראות לנו כמה זה מאוד מאוד חריף. הנה, היא, תמר, מוסרת את הנפש על זה. אבל לא לעשות את זה למעשה. ובאמת הרב, בביורו במסרת ברכות על המאמר הזה, אז הוא אומר שבפשטות צריך להרגיש שמי שמלבין פני חברו ברבים זה כמו רציחה. לקחת את הכבוד מאדם, לבייש אותו, והביוש הזה עכשיו עושה לו, כאילו האדם מאבד את מעמדו, את מקומו, זה כמו להרוג. וזה לא, זה הריגה ארוכה, כי אדם ממשיך לחיות בלי כבוד, עם פגוע. אז צריך לראות את הדבר הזה בחומרה כל כך גדולה, שאדם כאילו אין לו זכות לשמור על עצמו, להציל את עצמו בשביל לפגוע, כלומר לפגוע באחרים, כדי לחיות את עצמו, זה לכאורה לא מגיע. צריך אדם כאילו למסור. אבל הוא אמר, זה יותר כיוון כללי, אבל לא למעשה. אבל הוא מביא את דברי ספר החרדים, שכן אומר שזה למעשה, שצריך למסור את הנפש. הוא אומר שיכול להיות שיש מדרגות בהלבנה. לא נתנו לנו חכמים שיעור איזה סוג של הלבנה. יש מלבין פני חברו ברבים שאחר כך זה חולף על עלבון וזה נשקע. יש יכול להיות הלבנה כזאת שהורס לאדם את מעמדו לכל החיים. ואחר כך אולי אין אפשרות לתקן את זה. אז אולי על החומרה הזאת ביותר, אולי פה יש מקום לזה. בכל פנים, רציתי דווקא להביא את הדברים האלה כדי לחדד את ההתבוננות הזאת, כמה אדם צריך להיזהר כשמדבר עם חברו לפעמים מוקץ אותו, לפעמים אומר לו איזה מילה לא נעימה, לפעמים זה ברבים, הרבים כאן זה שלושה. זה הוא ועוד שני אנשים. זה לא מדובר כאן על רבים בעשרה דווקא. כך הוא מסיים את זה בסוף התשובה. צריך להתבונן בדבר הזה. מה עושה מלבין לחברו ברבים? הוא פוגע בכבודו. כבוד זה דבר חשוב. אדם צריך לברוח מן הכבוד. העליבו אותו, הרסו לו את הכבוד. מי ששפל רוח, אז מה אכפת לו? צריך אדם לברוח מן הכבוד. אבל צריכים להתבונן, יש כבוד ויש כבוד. יש כבוד חיצוני, שממנו צריך ממש לברוח. ויש כבוד שאין כבוד אל התורה. כבוד זה המקום שאדם, הנכון שאדם תופס בחברה, במקום הרוחני שלו, בעמדה התורנית שלו, המידותית שלו. וזה, אם יש פגיעה בזה, אז זה פוגע בקיום האישיות. זה כאילו מבטל את האישיות הזאת, מבטל את הממד שלה. זה, על זה אמרו חכמים, על איסור הלבנה, שכמה הוא חמור. הם מלבים פני חברו ברבים. נעבור לעוד עניין בפרשה. מיוסף, אנחנו יכולים ללמוד לימודים גדולים מאוד מאוד. לא רק הלימוד הזה של ההתגברות, שזה הלימוד היותר בולט ומרכזי, שיוסף עם כוחות עצומים לא נכשל, ולמרות הפיתויים החוזרים ונשנים, והיה אפשר לעשות כל מיני תירוצים שמותר לו להתפתות וכו', ואפילו יכול להיות סכנה, הוא לא התפתה, ואף על פי כן הוא עומד בניסיון. מקדש שם שמיים בסתר. אבל אני רוצה לעמוד על כל ההנהגה של יוסף. יוסף נזרק אל הבור על ידי אחיו הרוצים להרוג אותו. איזה תחושות הוא צריך להרגיש? הוא פתאום איבד את כל עולמו. אחר כך לא הרגו אותו. בסדר, הוא כבר היה לו פחד מוות שהוא הולך למות. אחר כך לא הרגו אותו, מכרו אותו לישמעאלים. ולבית הוא לא יכול לחזור. כולם שונאים אותו, כל האחים שונאים אותו. רוצים אפילו, לא רוצים להרוג אותו בידיים, אבל לא רוצים שהוא ימשיך לחיות. והוא נמכר כעבד. היה לכאורה מצב כזה צריך לגרום לאדם שהוא מיואש, אין לו שום מרץ לעשות שום דבר, איבד את כל עולמו, חי ככה, איכשהו, אבל בעצם מתוסכל ומיואש וחסר כל כוחות חיים, בגלל שלאן הוא ילך. וגם יוסף בנו של יעקב יש גם מטרות אידיאולוגיות ושאיפות רוחניות, ובתו של יוסף של יעקב הוא גודל, והנה כל המגמות האלה, איך הוא יקיים אותם בכלל? עכשיו הכל בטל. זה לא רק ביה פיזית וגשמית ושל כבוד, אלא של כל השאיפות שלו. אבל יוסף הוא מאמין בריבונו של עולם. הוא זורקים אותו אל הבור, והוא ודאי שם מתפלל. ומתפלל כל כך טוב שאפילו נחשים והקרבים לא מתקרבים אליו. יש איזה סוד, אולי הוא ידע את הסוד הזה שכתוב בנפש החיים, שאם אדם הולך במקום סכנה, והוא אומר אין עוד מלבדו, ומדבק במחשבה הזאת שאין עוד מלבדו, רק הקדוש ברוך הוא קובע מה שקורה בעולם, שום דבר אחר לא משפיע, לא קובע, רק אין עוד מלבדו, אף אחד לא יפגע בו. אולי הוא אמר את זה, אני לא יודע. מה הוא עשה שם בבור. אבל כל פנים, היה שם מין נס כזה, שכל החיות הטורפות הללו לא נגעו בו. הוא נמכר לישמעאלים, הוא אומר, מת השם, היית זאת. אני צריך, יש לי תפקיד, אני לא יודע בדיוק, נראה. מגיע לביתו של פוטיפרה, אז הוא בא עם המון מרץ, עם המון אמונה, הוא בא עם ליווי של ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא שלח אותו לכאן, אני לא יודע בדיוק למה, עוד נראה, אבל בינתיים אני צריך להיות איש חיל. אולי ידע שאני אצליח וכו' וכו' וכו', אשתחרר מעבדות ולאט לאט אני אצא למגמות של השאיפות שלי. והוא מצליח שם. והשם איתו כמובן, כי הוא מאמין בשם. אז השם איתו. הוא עם השם והשם איתו. ואז יש לו ניסיון. הוא יודע שזה ניסיון. הוא יודע שריבונו שם מנסה אותו. אולי בגלל זה הוא בא לכאן, הוא לא יודע. אז הוא עומד בניסיון כמובן, כי הוא עומד כל הזמן נוכח פני ריבונו של עולם, יודע, ריבונו של עולם איתי, אם הביא אותי לניסיון הזה, כן, אינטרנט בבית, פתוח, לא נעים, מתגבר, מגרש את כל המחשבות הרעות, את כל הדברים, הרי ריבונו של עולם בוחן אותי, רוצה שאני אצליח, והקשיים שאני עומד, זה בעצם מבחנים, שאני צריך להתמודד איתם ונצח אותם. ואז קורה דבר שהוא ממש טרגי, בגלל שהוא כל הזמן מתאמץ לא לחתור, בסוף, במקום לקבל על זה שכר, הוא נזרק לבור, לבית אסורים, מקום שאסירי המלך שם, מקום שממנו לא יוצאים לעולם. נו, אז מה עם כל השאיפות? מה עם כל המגמות? די, הוא אבוד. הוא לעולם כבר לא יצא מכאן. אבל הוא מאמין. כל מה שקורה לו הוא מאמין. הוא יודע שריבונו של אמיתו. אם אני הגעתי לזה, בוא, יש לי ניסיונות יותר גדולים. כנראה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני יותר ממה שאני חושב שאפילו אני יכול לעשות. אנחנו צריכים להתאמץ, בסדר גמור. והוא גם בבית אסורים משתדל להיות הכי טוב שאפשר. ואז אולי בסופו של דבר יימצא פתרון. הוא צריך לעשות השתדלות. אמנם הסיכוי לצאת הוא כמעט אפסי, אבל הוא מאמין כל כך שאם אני אשתדל, ריבונו שלם יעשה, יפתח פתחים, בסוף זה יהיה לטובה. ובאמת, בסוף זה היה לטובה. זאת אומרת, לימוד מכאן איזה מהדוגמה האישית הזאת, שאדם צריך בכל מצב לראות שהוא בעצם כעת עומד מול השם, הקדוש ברוך הוא מאתגר אותו. כל קושי זה בעצם אתגר. זה לא קושי. כל מכה זה ניסיון. זה הכל מבחנים כדי שהוא ינצח, לא מבחנים להכשיל חס וחלילה. ריבונו של עולם רוצה שאדם יצליח תמיד. וכל מה ש... כל קושי שהוא נתקל זה בעצם כדי להוציא ממנו כוחות חדשים שלא היה לו מקודם. ויוסף באמת מגיע לה, בסופו של דבר, מעלה מעלה. נושא הבא. בשבוע שעבר עסקנו בעניין התפילה על הגשמים. ואחרי שסיימנו את השיחה, היו כמה שנשארו עם שאלות. מה, לא להתפלל על הגשמים? ודאי שצריך, גם אני לא התכוונתי להגיד שלא צריך להתפלל על הגשמים. אני התכוונתי לומר שצריך לדעת, להסתכל על המציאות ולראות כל הזמן את מעשה השם ואת הנהגתו של ריבונו של עולם. וכמובן שגשמים הם מטיבים לנו, ובהחלט יש מקום להתפלל על הגשמים. אבל מה שאמרתי בעצם זה שאינה דומה התפילה לגשמים עכשיו כמו התפילה לגשמים בזמן המשנה או בזמן הגמרא או הרבה דורות גם אחרי זה. אנחנו הולכים כל יום שישי כשאני הולך להתפלל בכותל, אנחנו רואים שם חפירות, היו שם הרבה בורות מים. כשהמים, כשלא היו יורדים גשמים בתקופה הזאת, באותם הדורות, הבורות היו ריקים, לא היה מים לשתות. וזעקו אל השם. תניות, שלוש תניות, ועוד שלוש תניות, ועוד שבע תניות, ותניות חמורות, האחרונות הן כמו תשעה באב, מערב עד ערב, וכל התנוגות, חמישה אסורים, חמישה עינויים צריכים לתנות, כי המצב היה טרגי, המצב היה היום ונורא, היה סכנת מוות מרחפת, וכבר מרגישים צמא גדול מאוד, אין מים לשתות. והתפילה באה מעומקא דליבה. וכשהקדוש ברוך הוא נותן מים לשתות, אי אפשר לצעוק לו אין מים. זה חוסר הכרת טובה. צריך לבקש, נכון, שייתן גשמים, כי אין מספיק. ודואגים מה יהיה בשנה הבאה, אם יתמעטו המים ויתמעטו מי התהום. והכנרת, אז יש דאגה. אבל צריך שיהיה באותו היחס, לפי הצרכים ולפי התחושות הלב, וצריך מאוד מאוד גם להודות לריבונו של עולם הזה שנותן לנו אלטרנטיבות. אבל בעיקר הרעיון העמוק שאני התכוונתי לומר, הוא בעצם רמוז בדברי הרב, מופיע גם בספר אורות, זה נמצא באורות ישראל, בפרק הראשון, באות י' ג'. כאן אומר הרב רעיון מאוד מאוד עמוק. הוא אומר שבדורות הראשונים הייתה דבקות בריבונו של עולם טבעית. בלשונו, אי אפשר לאדם להיפרד מדבקות האלוקית, ואי אפשר לכנסת ישראל להתפרד מצור אישה אור השם אלוקי ישראל. אבל אי האפשרות הזאת, ההולכת ומופיעה בכל הדורות, יש בה הכרח טבעי. אי האפשרות זה מוכרחים. מוכרחים להיות מחוברים מריבונו של עולם. והכרח זה לא כמו בחירה חופשית. יש בה הכרח טבעי שאיננו נותן מקום לבהירות הדעת לגלות את פעולתה. כלומר, אין כאן הדעת לא יכולה לבדוק את זה. אתה... כאילו הדורות הראשונים דביקים בריבונו של עולם דביקות, כי רואים אותו, כי נוכחים במציאותו, ולכאורה זה גדול מאוד מאוד ונפלא, אבל זה דבר הכרחי, אי אפשר אחרת. על כן אומר הרב, באים ימים שתרדמה נופלת על האדם והפרצופים ננסרים זה מזה עד שהפירוד הגמור נעשה אפשרי, ובכללות התרדמה, במקום צלע מחוברת, חיבור טבעי גב אל גב, עומדת תפארת האדם בכליל הדרה. כלומר, פתאום הרב מכניס לנו כאן את העניין הזה של בריאת האדם וחווה. בהתחלה, חווה הייתה מחוברת אל האדם, חיבור, גוף אחד כמעט, חיבור, הצלע מחוברת. או יש דעה בגמרא שהם היו מחוברים גב אל גב. זה היה מצא מן הכלל. לא יכולים להיפרד בכלל. איזה דבקות, דבקות אבסולוטית, דבקות מוחלטת. אבל ללא בחירה. ויש בזה חיסרון. זה לא בא מעצמם. זה בא ממציאות מוכחת כזאת. וגם החיבור הזה הוא לא חיבור שאפשר ממנו שיהיה הפריה ויהיה המשך של דורות. ובא הקדוש ברוך הוא ועשה נסירה. הנסירה הזאת הייתה צריכה להיות על ידי הרדמה, כן? ניתוח עם הרדמה, הרדמה כללית הייתה. והקדוש ברוך הוא מפריד בין הצלע, בין האישה ובין האיש. ההפרדה הזאת היא מאפשרת לכל אחד להחליט מה הוא רוצה. והיא מסוכנת. יכולים להחליט שלא רוצים אחד את השני. לא מוכרחים להחליט שכן רוצים. יכולים להחליט שלא. אבל אם מחליטים שכן, החיבור הזה הוא חיבור עצמי. כשהצדדים רוצים, שניהם רוצים את החיבור הזה. התרדמה, וכאן אומר הרב, שבעצם הרעיון הזה, התמון במה שבבריאת האדם וחווה, הוא בעצם הרעיון שתמון בין החיבור שבין כנסת ישראל לריבונו של עולם. כנסת ישראל וריבונו של עולם, גם כן החיבור ביניהם בהתחלה היה חיבור כזה שאי אפשר להפריד אותו. אבל עכשיו, לאט לאט ריבונו של עולם כאילו עושה תרדמה ומסתלק, מתחבא, מסתתר, וצריך לחפש אותו, לגלות אותו. ואז מתפתחים באמת הכוחות הפנימיים של הבחירה החופשית של ישראל. שהבחירה אחרי שקיבה ההפרדה הזאת, הבחירה השכלית מכרת, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי. והעולם מתכונן בהופעת חיים ותולדות קיימות עד היעד. האפשרות לדבר גבוהה גבוהה על דבר שמד, על דבר כפירה, על דבר פירודים מוחלטים, אין תולדותיה של הנצירה. כלומר, ההפרדה הזאת, כאילו הקדוש ברוך הוא במשך הדורות, לאט לאט, כאילו הוא, ההשגחה היא פחות גלויה, והיא יותר נסתרת, היא גורמת, יש לזה תולדות לא פשוטים. זה גורם, זה מאפשר לדבר שמד, כלומר, מבחינה רוחנית, וכפירה, אבל בעצם גם אם האפשרות הזאת היא מביאה לידי התאחדות הגמורה הצורית החופשית, כמסוס חתן על קלה יסיס עלייך אלוהייך, והחיזיון מתגלה ביחוסה של תורה אל האומה, שהחיבור הטבעי הולך ומתפרד על ידי הנסירה התרדמית, וגמר הנסירה הוא תוכן הבניין המביא לאחדות משוכללת. כלומר, יש כאן הפרדה בטבע, החיבור לא יהיה עכשיו טבעי, החיבור היה עכשיו בחירי. החיבור הזה הוא מאפשר ומגלה כל מיני תופעות כאלה של כפירה, אבל בעצם ככל מה שההפרדה מסתיימת והאפשרות של הכפירה מתגברת, גם האפשרות של הבחירה הטובה, האמיתית, היא מתאפשרת להתגלות. וזה עניינם, זה עניינו של הדור, של הדורות האחרונים, שכאילו ריבונו של עולם הולך ומסתתר יותר ויותר. וההסתתרות שלו, פה אני חוזר לעניין שדיברנו, ההסתתרות שלו על ידי שהקדוש ברוך הוא נותן בידי אדם חוכמה מדעית, ואדם מפתח יותר ויותר, מגלה יותר ויותר את הכוחות הטמונים בטבע, ונדמה לאדם שהוא משתלט על הטבע. ושהוא כאן הבעל הבית. וכאילו ריבונו של עולם מסתדר בלעדיו. כן? הוא יכול לעשות כל כך הרבה דברים מעצמו. זה, ואז באה האפשרות של הבחירה וההכרה שכל מה שאנחנו עושים, זה הוא עושה. זה לא אנחנו. מאיפה לנו את הכוחות האלה? מאיפה לנו את החכמה הזאת, את השכל הזה? יש מקור עליון אלוקי שהקדוש ברוך הוא נותן לה את כל זה, אבל זה לא גלוי. אז ככל מה שהמדע מתפתח, התפתח בעולם כפירה, וזה לא רק בישראל. זה גם בשאר העמים. כל העמים שכמעט כולם היו מאמינים בשטויות או בדברים אחרים, בכל מיני מדרגות של שטויות, אבל כולם היו מאמינים שיש משהו עליון, שיש כוח רוחני. ורובם היו מאמינים שאלוקי ישראל הוא אלוהד אלוהי. כלומר, הם מאמינים בהרבה דברים, אבל יש משהו עוד יותר גבוה. וההתפתחות המדעית היא בעצם מביאה לעולם כפירה. כשרוסיה הייתה המדינה הקומוניסטית בעלת, היא הביאה את השקפה האידיאולוגית הגדולה של הכפירה בעולם. ולכאורה היה לה תפקיד מאוד חשוב, לבטל את האמונות המוטעות, המשובשות. והצליחה לעשות בזה הרבה, אבל גם לפגוע גם בהשקפת העולם האמונית שלנו, באיזה מידה אצל יהודים שהיו שם. אבל כל זה, אומר הרב, זה תהליך אלוקי. כל מה שקורה בעולם זה ריבונו של עולם עושה. ההתפתחות המדעית, ההתפתחות של האפשרות להיות מסופקים, זה גם ריבונו של עולם עושה. ויש לזה מגמה, והמגמה להגיע לבחירה עמוקה, עמוקה פנימית, שבאה מאדם בעצמו. זה הייתי אומר משל למה הדבר דומה, לאבא שמחנך את הילדים שלו, אולי הזכרנו את זה, ללכת. הילד הקטן עוד לא יודע ללכת. מעמידים אותו, ועומדים שתי צעדים רחוק קצת, בוא אליי, תתקרב. הוא מתחיל ללכת, האבא מתרחק. למה אתה מתרחק? אתה קראת לו שיעבור. לא, אני רוצה לחנך אותו שיודע ללכת אליי. הוא יודע יותר טוב ללכת, מתחבאים מאחורי הדלת. איפה אני? תחפש אותי. ומה זה, למה הוא עושה את זה? בשביל שהילד יהיה לו קשיים? שלא ימצא את האבא שלו? זה המטרה שלו שהוא מתחבא ואומר, חפש אותי. הוא רוצה לפתח לו את הכוחות. תעמיק את הכוחות כדי לדעת למצוא אותי. אני מתחבא. והריבונו של המוקל מסתתר. ככל מה שאנחנו יותר יכולים לחפש, הוא יותר מסתתר מאיתנו. כדי שנעמיק עוד יותר את האמונה, ונמצא את ריבונו שלם במקומות שאנחנו חושבים שכאילו לא יודעים שהוא נמצא. ונגלה שבעצם ריבונו שלם אין מקום שהוא לא נמצא. ולעת אתר פנוי מיני. זה בעצם עניינה של ההתפתחות המדעית, של התפתחות הכוחות. ולכן יכול להיות, אמרתי, לא מן הנמנע שריבונו שלם יסדר לנו, שיהיה לנו הרבה מים, ולא נצטרך גשמים, ויהיה לנו שפע של מים. אם מישהו רוצה קצת שקרירות, הוא יוכל עם הממטרות, יש הרבה דרכים מלאכותיות שהקדוש ברוך הוא יכול לסדר דרך ההתפתחויות המדעיות, זה הכל הקדוש ברוך הוא. זאת החוכמה להכיר ולראות כל הזמן, ולא להיות מאובן כזה, ולחפש תמיד שצריך להיות אחרת. אבל מה עם מה שכתוב, ונתתי גשמכם בעתם? גשם זה יכול להיות גם משל, זה לא צריך להיות כפשוטו בלבד. יכול להיות גשם, יכול להיות שפע, יכול להיות בדרכים אחרות, הרבה דרכים למקום. התורה היא, יש לה הרבה עומקים. לא צריך לתפוס את התורה בצורה השטחית בלבד. גם גשם, אבל יכול להיות עוד אופנים. והשלה כבר עומד על זה, והשלה אומר שבעצם על השאלה האם עולם הבא רמוז בתורה, הוא אומר כן. תלוי אם אתה יודע לקרוא את התורה נכון. אם אתה יודע לקרוא את התורה נכון, תמצא את גם עולם הבא בתורה. כתוב ונתתי בפרשת בחוקותיי, כתוב שמה גם כן נתתי גשמכם, והוא אומר גשם זה משל למשהו. הוא נותן דוגמה. אנחנו קוראים לרגל של הכיסא רגל, זה רגל. הרגל של השולחן זה רגל, היא יכולה ללכת, אבל זה משתמשים בזה במשל, כי יש בזה איזה קצת דמיון לרגל של בן אדם. הרגל של אדם מעמידה אותו, והכיסא גם כן יש לו רגל, ויש כלים שיש להם יד, ידות הכלים. זה יד? זה רק משל. זה הווה אומר שאנחנו משתמשים במילים, לוקחים מהמקור איזה ביטוי, ומשתמשים בו בשם המושאל גם לכמה וכמה דברים שהם באופן חלקי, הם דומים למקור, אבל הם פחות מהמקור. אז אותו דבר, גשם. הריבונו שלנו לא מתכוון גשם. גשם זה רק משל, השפע הגדול שהקדוש ברוך הוא משפיע על עולמו, לאורות, לשפע העליון שבא ממאמרים, והמילה גשם זה כמו הרגל של הכיסא, כן?
זה דומה למקור, שהמקור הוא שפע. זה המילה גשם במקורה. הווה אומר שמילים, אם אנחנו נסתכל ככה ונבין את התורה בעומקה, שבעצם הרבה מילים הן מילים שהן מושאלות בעצם, זה לא המילה המקורית, אז אנחנו רואים כל השפע שקדוש ברוך הוא מבטיח בפרשת בחוקותיי, שם כתוב עולם הבא. אז אנחנו יכולים באמת, מסתכלים בעומק של התורה, מבינים?
מישהו שאל אותי, אבל כתוב לא כארץ מצרים, בוודאי, ארץ מצרים זה ארץ שיש שם קשיים של, יש שם מים, אבל המים הם, צריך להוביל אותם עם דליים, וארץ ישראל, ריבונו של עולם, מוריד לך את המים לבד, אתה לא צריך לתרוח, אבל הוא יכול לסדר לך גם מכונות, הוא לא חייב לסדר את זה בדרך כזאת שזה יורד מן השמיים, הוא יכול לסדר באופן אחר. הגמרא במסכת תענית, במפרשים שם דנים, מקום שצריך מים בקיץ, צריך גשמים בקיץ, איפה להגיד את תפילת הגשם? האם להגיד בברך עלינו, או להגיד את זה בשומע תפילה? אומרים המפרשים, להגיד בשומע תפילה, שואלים למה על פרנסה לא מבקשים, גם כן אם צריך בקשה מיוחדת על פרנסה כתוב שאפשר לפעול עליה בברך עלינו. התשובה היא, כי פרנסה זה תמיד טוב, אין בזה שום צד לא טוב. גשם יש בו טוב ויש בו גם קושי. גשמים, קשה יום של גשמים, אומרת הגמרא. יכול להיות שיטפונות, נפגעים, יש גם שפע של טוב, אבל זה מורכב, זה לא רק טוב. לכן להגיד את זה בשומע תפילה. זאת אומרת שיש מקום להגיד, אם יש פתרונות אלטרנטיביים, אולי זה חוסך את כל הדברים הקשים שיכולים להיות בגשמים. ואני עכשיו שלא תביני אותי שאני אומר לא להתפלל על הגשמים. אני אומר כן להתפלל. אבל אני אומר להודות לריבונו של עולם על כל הטוב שנותן לנו באופנים נוספים. ולדעת להסתכל במציאות ולראות איך שהמציאות, ריבונו שלם מקדם אותה ומשכלל אותה, ולראות את ריבונו שלם גם בהתפלת המים. ולא להגיד שהגשם, הקדוש ברוך הוא מורד, והתפלת מים זה אנחנו עושים. זה לא ככה. התפלת מים אנחנו עושים. אנחנו לא עושים שום דבר. הכל ריבונו שלם עושה. והפלא הזה של התפלת מים, הוא פילה, הוא ממש, חכמים כבר ניבאו את השינוי הזה, כבר הזכרנו. לקחת מים מלוכים ולהמתיק אותם. זה משל לכל המציאות כולה. והיום לוקחים גם אפילו זבל, ומשתמשים בו לטובה. עוד יעשו מזה אוכל. וזה יהיה אוכל בו הכי בריא אולי שיש. הכל יכולים עוד לשכלל. יש פה מכון התפלת מים ביישוב, אז יש אדם אחראי, מקצועי לא מהיישוב, אדם בעל מקצוע שהוא אחראי, הוא אומר המים האלה, המים יוצאים מהביוב, מכל הלכלוך, הוא לוקח כוס משם, שותה. הוא אומר, הם נקיים, אין מה לדאוג, הם בעצם. בפועל לא משתמשים בהם, רק אחר כך הם מזרימים אותם בחוץ והם זורמים וחודרים לתוך המים בעמקי האדמה. אבל הוא, לפי טענתו, הוא אומר שאפשר לשתות. והוא שותה. זאת אומרת שריבונו שלם עושה כאן, מגלה לנו דרך כל החידושים הללו, אפשר להפוך הכל לטובה. זו הסתכלות חדשה על כל המציאות, גם המציאות הרוחנית. אפשר להפוך קשיים, אפשר להפוך נפילות לעליות גדולות, לעליות מתוקות. ואולי אפילו המהפכות האלה הן עוד יותר גדולות.
שהזדונות נהפכות לזכויות. זה בעצם מה שאנחנו רואים, תהליכים שמתפתחים בטבע, זה בעצם מרמז לנו על התהליכים הרוחניים, שהם גם קורים בפועל. לא רק שאפשר לעשות אותם, הם גם קורים. זה הלימוד שאנחנו יכולים ללמוד מההתבוננות הזאת עכשיו. אבל כמובן אנחנו מתפללים לריבונו של עולם שישפיע עלינו שפע של טוב, גשמים כאלה ובאופנים אחרים, בכל הדברים שיהיה לטובה ולברכה. והיום שהתקבעו חכמים הרבנות להתפלל, אנחנו כמובן מצטרפים לתפילות, לבקשות, וכולנו כאחד רוצים גשמי ברכה, שהקדוש ברוך הוא ישפיע על ארץ ישראל ועל עם ישראל, שלא נהיה תלויים בימים אחרים, ושייתן לנו את השפע מידו הגדולה והברוכה. עכשיו כמה מילים לקראת חנוכה. אנחנו מתקרבים לימי החנוכה, מאוד שמחים לקראת הימים האלה שנעשו בהם ניסים לישראל, בימים ההם, בזמן הזה. ויש גם אבל איזו התמודדות מסוימת שנגרמת כתוצאה משינוי הסדר. השמחה, ההתרוממות, קצת מוסטייה מהמסגרת. ויש ישיבות שהם קבעו שהם נוסעים לשבת השנייה אחרי, כי למה? כי אם ייסעו לשבת הראשונה, יחזרו אחרי השבת השנייה. אז קבעו שייסעו כבר לכתחילה רק לשבת השנייה, בשבת הראשונה כולם יהיו בישיבה, ונחזיק מעמד כמה שיחזיקו מעמד. ואנחנו, ברוך השם, כבר מרגישים יותר בטוחים. והשיבה היא כבר לא מתמודדת עם מצבים כאלה ש... אבל זו התמודדות מסוימת, כי הנפש מתרחבת בשעת הדלקת הנרות והשמחה, וגם עושים מסיבות. צריכים ללמוד איך לקחת את כל זה בהרמוניה. זאת אומרת, לא שההתרוממות הזאת היא תעשה איזה חולשה בלימוד התורה. הרי כל עניינו של חנוכה זה התחזקות בלימוד התורה. היה בדורות הראשונים, בימי החנוכה, זה היה זמן לכל מיני משחקים של... כאילו כזה מין זמן של שעשועים. אז אנחנו צריכים למצוא את הדרך, איך כמובן לא להפוך את הימים האלה לימים שלא מרגישים שום התרוממות, ורק הכל כסדרו. זה לא נכון. ומצד שני, גם לא לגרום שההתרוממות הזאת תגרום לממש יציאה מהסדר. ואני סומך עליכם, כי הישיבה היא ברוך השם חזקה ואיתנה, וכולכם, בסך הכל מה שאני אומר זה לזרז למזורזים, להסביר איך אנחנו מתמודדים, כי יש כאן איזושהי התמודדות רוחנית, לעבור משלב לשלב, משירה ושמחה ללימוד התורה, מתורה אחר כך לשמחה, זה צריך, זה מעבר ממצבי נפש שונים. וככה אנחנו בונים באמת את הבריאות הכי גדולה שלנו. אנחנו עוברים את חנוכה עם גם התרוממות גדולה וגם עם שקידה גדולה, זה בניין חדש של הנפש. ואנחנו כולנו מתפללים שהימים הללו יאירו עלינו את אורות הגדולים של אותם הימים, אותם הכוחות שנתגלו באותם הידים על ידי הגיבורים ומוסרי הנפש הקדושים, המכבים, חשמונאים, ושיהיה מוסיף והולך, ונצא מימי החנוכה בתנופה חדשה לקראת הימים הבאים.